של האיגרת, שם הרב מסביר מה הסוד של אני ורוכב על חמור. וזהו סוד אני ורוכב על חמור, שאמרו בתיקוני זוהר שהוא דרה דאיקווה דמשיכה. כתוב על המשיח, הנביא קורא לו אני ורוכב על החמור. קונה זוהר הסבירו שזה כינוי, שזה משל לדור שלנו, דור עקבתא דמשיח. דהוא תב מלגב וביש מלבב. הדור הזה, דור עקבתא דמשיחא, הוא טוב מבפנים ורע מבחוץ. סוד כולו הפך לבן טהור, גם ראינו את זה בפרשת צרעת. הוא אומרת שאם כולו הפך לבן, כל הגוף מלא בצרעת, זה סימן טהרה. אז למה ממשילים את הדור שלנו לדור לחמור? זה אני שואל אותך, מה ההגדרה של הדור שלנו? תשובה, חמור. זה הדור שלנו, זה ככה מכנים את הדור של הגאולה, חמור. לא מצאו לנו איזשהו כינוי יותר. אז מה העניין של החמור? חמור, אף על פי שיש בו סימני טומאה יותר משאר בהמות טמאות, שמהן נמצאות שיש להן סימן טהרה אחד. נכון, יש חיות שיש להן סימן טהרה אחד. למשל, ארבעה כאלה, נכון? גמל, שפן, חנבת, נכון? חמור הוא גם לא מפריש פרסה, והוא גם לא מעלה גירה. יש לו שני סימני טומאה, אז זה טמא מאוד, נכון? זה הדור שלנו. חמור, אף על פי שיש בו סימני טומאה יותר משאר בהמות טמאות, שמהן נמצא שיש להם סימן טהרה אחד, כמו השפן. מכל מקום יש בתוכיותו קדושה, למרות שמבחינה חיצונית אין אפילו סימן טהרה אחד. כשאתה מסתכל עליו מכל הכיוונים, מכל הצדדים, הוא נראה נורא והיום הדור הזה. אבל מכל מקום יש בתוכיותו קדושה, שהרי הוא קדוש בבחורה. נכון, יש לנו מצוות פדיון פטר חמור, נכון? למה צריך לפדות אותו? הוא קדוש, קדושת בחורה. אלא שהיא גנוזה, הקדושה הזאת היא גנוזה ומוסתרת מאוד. מה קורה? התורה אומרת, אם יש לאדם חמור, מה הוא צריך? הוא צריך לפדות אותו, נכון? יש מצוות פדיון פטר חמור. מישהו ראה פעם, היה פעם, משתתף פעם? היום זו מצווה מאוד נדירה. ברגע שיש, שמוצאים איזשהו חמור כזה, שהוא בכור, שדים שהוא בכור. לדעת שהוא, היום הם רואים באופן עצמאי, לדעת שזה הבן הראשון. מי מגדל היה חמור בבית? חיית מחמד. עצו את זה לכם את זה פעם בלשון. זה אחת לכמה זמן, אפשר. לא כזה נדיר, נכון, אבל זה נדיר. קיימת? מתי שוב? בצורה תקיימת אותך? סימן שזה נדיר. בכל אופן, אז כשאם הם עושים חמור כזה, מגישים אותו בתכשיטים, ועושים טקס גדול, זה ממש... מה פודים? אם לא פודים, צריך לערוך אותו. מה זה הפדיון הזה? פדיון אומר שיש פה קדושה, צריך לפדות את הקדושה. כן? מכל מקום יש בתוכיותו קדושה, שהרי הוא קדוש בבחורה. אלא שהיא גנוזה ומוסתרת מאוד. וסופה להיגלות על ידי העילוי של פדיון. מה עושה הפדיון? הוא מגלה את הקדושה הפנימית. אנחנו פודים אותו, אנחנו מוצאים לפועל את הקדושה הפנימית. שמים את הצדדים החיצוניים, השליליים בצד, ואת הדברים הפנימיים, את הקדושה הפנימית, התאורה, אנחנו פודים. זה משל למה? לדור שלנו. זה ההסבר, שהדור שלנו, כן, הוא טוב מבפנים, והוא רע מבחוץ. מה אנחנו צריכים לעשות? לפדות אותו. איך לפדות אותו? על ידי זה שאנחנו נגלה, נוציא לפועל את הקדושה הפנימית שמוסתרת בו. זאת אומרת שאם מישהו אומר למישהו, אומר את זה בבדיחות, אם מישהו אומר למישהו, יא חמור, בדור שלנו, יש לו כוונה עליונה מאוד. זה דור של גאולה. זה דור של עקבת הדמשיכה, מי בחוץ? כן, זה שבח להגיד למישהו בדור שלנו, כי אל תשתמשו בזה. אבל זה דור, הדור הזה, הוא נראה שלילי מאוד מבחוץ, אבל מבפנים הוא קדוש, הראיה שיש קדושת בכורה. מה תפקידם של צדיקים? להביא אותו לכהן, לפדות אותו. אומר הרב, אלה הם דברים שאי אפשר לברר בכל עומקם, נכון? אם תלך למישהו עכשיו, מי שיוצא פה מהשיעור, יוצא פה ומתחיל לצעוק, חמורים, חמורים, הגיע גאולתכם, אז יגידו, תחשבו שנה אחת, זה דור שלך. לא יבינו, זה דברים נסתרים מאוד, דור שלומד לחמור, קדושה פנימית, מבחוץ הוא נראה גרוע, אבל יש בו קדושה פנימית, צריך לפדות אותה. אומר הרב, זה קשה מאוד, אי אפשר לברר בכל עומקם, כי מפה לאוזן בשעת הרצון המוכשרת משהו, לפני השם, למי מגלים את הסוד הזה? תלמידי חכמים, יש להם מבט פנימי, שמבין מה זה הדור.
אני חושב שאומרים לגויים, אני מדבר לחמור.
אתה שואל, אנחנו אומרים, נכון, על... על... על עבד, על העבד אברהם ועל ישמעאל, שאברהם אומר להם שבו פה עם החמור, אבא משו לחמור. הכוונה היא לחמור בצדדים החיצוניים שלהם, שאצלהם אין גילוי של קדושה פנימית. שמה זה רק חומריות. יש שני סוגים של חומריות. יש חומריות שהיא כל כולה שקועה רק בחומר, זה אומות העולם. ויש את החומריות של ישראל שמתגלה בעקבות הדמשיכה, שמקורה דווקא בהתעלות רוחנית. אז מבחינה חוד חיצונית זה לא מצב טוב, אני ורוכב על חמור. כי יש פה הרבה חומריות, יש פה הרבה צדדים שליליים. החזרה שלנו לארץ ישראל גורמת לנו להתעסק בחומר, נכון? שהיינו בגלות, לא עסקנו בחקלאות, לא עסקנו בכלכלה, לא עסקנו בתשתיות, לא עסקנו בפיתוח אזורי, היינו בשטייטל, למדנו תורה, עסקנו בקודש. כשמתחילים להתעסק בחומר, יש הרבה דברים שליליים גם. מה אומר רבי יוסף? רבי יוסף היה אומר, הלוואי ויזכה יתה. הגמרא אומרת שכשראו את הדור הזה, דור ימות המשיח, אז המוראים, אביי למשל, אמרו, יבוא ולא הראינו, יתה ולא אחמיר. יבוא, לא רוצה לראות, לא רוצה להיות בדור הזה, כי בדור הזה יהיו הרבה מבחינה חיצונית, הוא נראה נורא והיום. זה לא נעים להיות ליד חמור. נכון? הוא כל כולו גס כזה, הוא לא מרד, לא מריח טוב. רבי יוסף אמר, יתה ואזכה ואתי בתולה לקופים לחמור. אני יבוא ואני אזכה ואני אשב בצל של הגללים של החמור. מסביר המהר"ל שהדור הזה, דור הגאולה, מתגברת בו החומריות, והחומריות הזאת היא מוציאה פסולת. פסולת אין לה, נכון? הגללים של החמור אין להם ערך לכאורה מצד עצמם, אבל רבי יוסף רוצה לשבת בבצל שלהם. למה? כי בדור הזה זה פסולת של דבר גדול. מה קורה בדור שלנו? יש נשמה גדולה שרוצה לחזור לארץ ישראל. בשביל שהנשמה הזאת תופיע צריך גוף, נכון? צריך מדינה, צריך לבנות את החומר. העיסוק בחומר הוא מוליד דברים שליליים, אבל זאת שלילה שמקורה הוא דבר חיובי. אז אומר רבי יוסף, כשאני יושב בצל של הגללים, של החמות, זה לא סתם גללים. זה לא סתם פסולת. הדור הזה הוא מייצר הרבה פסולת. ואנחנו צריכים למחור ולהילחם בפסולת. זה לא שאנחנו אוהבים את הפסולת, זה לא שאנחנו אוהבים את הדברים השליליים. אנחנו לדעת מה המקור של הדברים השליליים. זה מאוד מאוד יעזור לנו לדעת מה המקור, כי אז נוכל להתייחס באופן נכון לדור. אומר הרב, מבחינה חיצונית הוא נראה היום ונורא, אבל מבחינה פנימית יש בו קדושה בחמור הזה, וצריך לפדות אותה. איך פודים אותה? הנה, על כל פנים תתנו בפנים, הנה אני על משמרתי אמודה לקרב ולא לרחק, ולקרב אפילו את המרוחקים בזרוע. אומר הרב, מה תפקידם של צדיקים אמיתיים בדור הזה? תפקידם של צדיקים אמיתיים בדור הזה הוא לקרב ולא לרחק. כי מה אמרנו? שבדור הזה, אפילו על מי שנאמר עליו כל בעיה לא ישובון, בדור הזה שהרע הוא נחלש והטוב מתחזק ומבפנים יש תגבורת של קדושה, כמו שלמדנו בעריכות בתחילת האיגרת, אז גם מישהו רחוק מאוד זה ריחוק חיצוני, מבחינה פנימית הוא מאוד קרוב. אז אני על משמרתי אמוד על לקרב ולא לרחק, אפילו את המרוחקים מזרוע, אפילו את האנשים שמרשיעים בצורה שהיא מעוררת המון המון קיצון והמון המון 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 תחייה. רחוקים מבחוץ אבל הם קרובים מאוד מאוד מבפנים, לכן צריך לעמוד על המשמר לקרב אותם. וזאת תהיה כל מגמת תפילת קשרי ישראל. אתם מתפללים על זה בתפילה? לקשר את כל נשמות עם השם עם קור החיים ולגלות את אור הקדושה התמוד בהם. יש לנו תפקיד, יש לנו אחריות. אנחנו פחות, אולי אם לא צדיקים, אנחנו פחות קשרים, אנשים קשרים, אנשים קשרים, מתפללים על הדור שלנו. מה אנחנו צריכים להתפלל על הדור שלנו? לקשר את הנשמות אל המקום, לגלות את אור הקדושה התמון בהם, ואין ארוך ושיעור לשמחת עולמים וחזבת השם הבא מתאפך חשוך לנורה. אנחנו לא יכולים לשער כמה שמחה יש לכל העולמות שיש מציאות כזאת שחושך נהפך לאור, שמצליחים לפדות את החמור, שמצליחים לגאול את הפושעים מהחיצוניות, מהקליפות, שאנחנו מצליחים לקלף את הקליפות ולגלות את הפנים, לגלות איך שהחושך הזה, החושך הזה הוא בא לשמור על אור גדול. למשל, למה הדבר דומה? אם יש פרי, כן? פרי קטן, יש לו קליפה קטנה, נכון? אבל פרי גדול, יש לו קליפה גדולה. אם אנחנו מסתכלים על הקליפה, אז מי יותר טוב, הפרי הגדול או הפרי הקטן? הקטן. כי הקליפה היא קטנה, היא דקה. אבל כשאנחנו מסתכלים בעין פנימית, ואנחנו יודעים שאנחנו הולכים לקנות בשוק או בסופר, שצריך לקחת דווקא את הפרי הגדול, הוא יותר טוב, הוא יותר בשם, יש בו יותר נוזלים. כתוצאה ממה יש קליפה גדולה יותר? כי הפרי הוא יותר גדול. וברגע אתה מצליח לקלף את הקליפה ולגלות את הפרי, השמחה, שמחת עולמית, אתה מגלה שהחושך הזה בעצם מה המקור שלו, הוא תוצאה של אור גדול. נכון? מתי יש חושך? מתי יש צל גדול? יש אור גדול. האור הגדול גורם לצל גדול. וזאת היא עיקר התורה שנאמרת באחד משיח. יש הגמרא, יש בזוהר כתוב שיש אחד משיח. יש כל מיני חלות של כל מיני בעולמות, יש כל מיני בתי מדרש, כל מיני מוכלות שמהם לומדים תורה, ויש את היכל המשיח. מי יכול להיכנס להיכל המשיח? מי יכול להיות תלמיד בבית מדרש של מלך המשיח? אומרת הגמרא, אומר הזוהר, רק מי שיודע להפוך חושך לאור ומר למתוק. זה עניינו של המשיח, לגלות איך שבתוך החושך מסתתר אור גדול, ואיך שהמרירות מקורה מתיקות. זה עניינו של המשיח, שהוא יודע להפוך, שהוא יודע לפדות. זה הסוד של פדיון בטר חמור. לכן הדור שלנו נמשל לחמור. מבחינה חיצונית הוא נראה היום ונורא, אבל מבחינה פנימית יש בו קדושה גדולה. עכשיו, אחרי שראינו את האיגרת הנפלאה הזאת, צריך להשלים אותה עם עוד איגרת נוספת שקוראים לה איגרת הקנה. איגרת הזאת היא איגרת מאוד 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 יסודית. מי שלומד בישיבה ולא יודע מה זה איגרת הקנה, אבוי לו. איגרת מאוד יסודית. האיגרת הזאת הרב כותב אותה לרדבל. הרדבל הוא היה יהודי תמיד חכם גדול מאוד, ויש הרבה איגרות פה שהם סביב פולמוס השמיטה. הרב, כשהוא בא לארץ, הוא נחשף למציאות מאוד לא פשוטה. הוא נחשף למציאות מאוד לא פשוטה של חקלאים שצריכים להתמודד עם הביצות, צריכים להתמודד עם מחלות, צריכים להתמודד עם הערבים פה, צריכים להתמודד עם אדמה שלא עובדה במשך קרוב ל-2000 שנה, והמצב הכלכלי פה הוא קשה מאוד. והרב, בהוראת שעה, על פי פסקים של גדולי ישראל שקדמו לפניו, הוא לא מחדש פה בשום דבר, הוא רק ממשיך הוראת שעה של היתר המכירה. והעולם הרבני החרדי, חלקם, לא כולם, יוצא עליו בשטף כסף, ועם הרדבל יוצא, יש פה פולמוס חריף מאוד בנושא השביתה. תוך כדי הפולמוס מאיר לו הרדבל גם על היחס שלו לחילונים, על היחס שלו לפושעים. הוא טוען שהרב מושפע מהם, שמה שהרב, שבעצם הרב הוא כזה כמו הוא לא מתוך גדלות, לא מתוך קדושה, אלא מתוך שהוא התחבר לחילונים והם הצליחו להשפיע עליו, לעשות מעין רפורמה כזאת. הוא לא פה פועל מתוך והרב עונה לו ומסביר לו את היחס שלו לדור וכתוצאה מהפולמוס הזה יש לנו פה צרות מאוד מאוד חשובים ביחד להבנת הדור, וזה גם מפתח חשוב להבנת מאמר הדור. אז אני מתחיל פה, זה לא מופיע בדף לפניכם, משפט אחד בצילום, לפני הצילום, ואז נסתכלו אצלכם. ואני אתאמר מאוד על הדרג גאונו, שכתב שבימי נעוריי למד ממני מוסר ומידות ויראת שמיים. עכשיו אתם רואים את הדף לפניכם, דמות קופי. הוא כתב לו הרדב"ד שכשהיינו צעירים, כותב לרב קוק, איך השתנית? כשהיינו צעירים למדתי ממך מוסר ומידות טובות ויראת שמיים, ועכשיו מה קרה לך? הרב קוק, קלקלת? הרדב"ד כותב לרב קוק שככה, כשהיינו צעירים, אומר הרדב"ד לרב קוק, למדתי ממך הרבה מוסר, מידות, יראת שמיים, אבל עכשיו, הוא אומר לו, אתה נסחף אחרי החילונים, כן? אז הרב עכשיו מציטט את מה שהוא אומר והוא עונה לו. איני אומר, כותב לו הרב, איני יודע מה מצא בי מעולם ללמוד ממני, אבל אם ענוותו הרבתני בימי נעוריי ללמוד ממני איזה דבר טוב כשהייתי בחוץ לארץ, איך יעלה על דעתו שכעת כאשר זיקני השם יתברך להסתופף בקדושת ארץ הקודש יגרה כוחי חלילה, ולמה לא ידון אותי לקו זכות שדרכי ומעשה אינם לא לכבודי חלילה ולא לשום פני עזרה שבעולם, כי לאהבת השם יתברך ולאהבת תורת הקודש ולחיבתם של ישראל ושל ארץ הקודש. אני לא עושה דברים מתוך פניות, אני לא עושה דברים מתוך רצון להיות מכובד בעיני אנשים, אני כל כולי עושה את הכל למען כבוד השם, לאהבת התורה, כבוד התורה, לאהבת ישראל וארץ ישראל. והרבה הרבה מאוד הגעתי בהנחתי עד שאיר הקדוש ברוך הוא את רוחי ויכונן את לבבי ללכת בתומי בדרך הקודש הזאת לקדש שם שמיים ולחבב את התורה ולומדיה על הבריות ולקרב רבים לתורה ולהרבות עוז ואומץ להתיישבות עם השם על אדמת קודשו. ובעזרת השם בטחתי שלא יפסיד הדרת גאונו מאומה אם יקוים, וגם כעת אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים, וימצא בחסדי השם יתברך גם אתה לא פחות מאז ללמוד איזה דברים בסגנוני והנהגתי, ולפניו ברוך השם גלוי בור לבבי ויכול נפשי לשמוע גדול ובתו יתברך. וכאן אנחנו רואים שהייתה, אנחנו למדים, יכולים להסיק מפה שהייתה בעצם מחלוקת בגישה לדור הצעיר, ליישוב החדש, הדור החילוני שפרה כל תורה ומצוות. הייתה הגישה שאמרה מלחמת חורמה, אנחנו לא מוכנים להתפשר על שום דבר, אנחנו צריכים למחות בתוקף, צריכים לנדות, אנחנו צריכים לבזות, אנחנו צריכים לחרף. הלא מצנעך השם מצנע, פסוק מפורש, איפה? תהילים, מי לא יודע? תהילים מפורש, הלא מצנעך השם מצנע. היחס שלנו למי שלא שומר תורה ומקבוד צריך להיות יחס של שנאה, של ריחוק, של ביזוי. הלא מצנעך השם מצנע, מצפוצתך אותה. צריך פסוק מפורש, תחליט צנעת צנעתים, אומר דוד. זה הגישה של הרדב"ד, מייצג את הגישה החרדית שבאה ואומרת אנחנו צריכים לפעול בשיח התקיפות בלי פשרות. מי ש מרים ידו בקודשי ישראל צריך לסנות לו. הלא מסנך השם יסנות. למשל, אם יש משהו, אם עושים משהו נגד התורה והמצוות, אנחנו צריכים לפעול בכל הכוח, בכל התקיפות שלנו.
אבל אנחנו רוצים לפעול
בכל התקיפות, השאלה איך? רגע, מה דרכו של הרב? רגע, בוא נראה. אז בוא רק נדייק עוד פעם. אומר הרב, והרבה הרבה מאוד הגעתי בהנחתי. עכשיו, איזה דרך יותר קשה? הדרך של הרב, ללא ספק. הרבה הרבה מאוד הגעתי בהנחתי. הוא לא הולך בדרך שלו מתוך פשרנות, הוא לא בוחר בדרך שלו מתוך חולשה, אלא הוא עבד על עצמו המון. עד שאיר הקדוש ברוך הוא את רוחי וכונן את לבבי ללכת בתורי בדרך כזה שזה לקדש שם שמיים ולחבב את התורה ולומדיה לבריות ולקרב רבים לתורה ולהרבות עוז ואומץ התיישבות עם השם על אדמת קודש. מה הסגנון של הרב? לקרב. לחבב את התורה ולומדיה על הבריות. יש פה שני דרכים. אנחנו יכולים להתחמש בשני סוגים של תחמושת. או לבחור בדרך של שנאה, לבחור בדרך של מלחמת חורמה, או להילחם בדרך של אהבה, של כבוד, של קירוב הבריות, בלי להתפשר אבל. זאת אומרת, הרב אומר, אני לא מתפשר. אני לא פחות כואב את כבודה של השבת. אני לא פחות כואב שאני רואה מציאות של עבירה. אבל אני יודע שהדרך להשפיע על הדור הזה היא בדרך של קירוב. זה רב. זה מאוד מקומם. הרבה פעמים יש הרבה אנשים שהם נתלים ברב קוק ואומרים אהבת ישראל אהבת ישראל, והם מאוד רדודים. השבת לא באמת כואבת להם. איך אפשר שלא לא, לא להתעלף כשרואים יהודים מחלל שבת? מה? מתמודד עם כל דבר. נראה, יש לנו אגרת ארוכה, מתייחס לזה. אבל אומר הרב, זה לא יעצור. כן, אבל החרדים, אנחנו, זה לא, צריך להבין, החרדים באותה תקופה, יש להם, הכאב שלהם הוא כאב אמיתי. איך אפשר לראות? איך בחור היום הולך ברחוב והוא רואה תמונות לא צנועות, רואה חנויות כאלה, רואה דברים מזעזעים, הוא לא מזדעזע. צריך שיהיה בליבו של כל אחד חשק שהוא רואה את תועבה ולנפץ את השמשות. מה, איך ייתכן שיהודים בארץ ישראל רואים אנשים ומחיילים שבת? אי ועבורי לנו, זה ככה הלב צריך להיות? זה מרתיח את הלב. איך אפשר לראות? להתעלף, לפחות להתעלף, לא, להתעלף מזה שאנחנו רואים. זה קצת כזה. מה? אז הרב לא מדבר מתוך הרגל. הרב הוא אוהב, הוא חובד שתי החוויות, הוא קודם שונא את העבירה, הוא מכל כולם מתקומם, הוא כל כולם מזדעזע, אבל הוא יודע שהדרך לטפל היא לא בדרך של כעס וקצפונות. הרבה פעמים יש הרבה אנשים שמדברים על אהבת ישראל, אבל זה בגלל שיש להם כאילו חושים. העבירה לא מזעזעת אותם. זה כבר לא מזעזע אותנו, התרגלתם במציאות כזאת של חילוש הבאה.
לא, אתה
משתמש
בשיטה הראשונה.
מה?
אתה משתמש בשיטה הראשונה.
יש בעיה בשיטה הראשונה שהיא לא מרכבת שום דבר. צריך להשתמש בדרך השלישית. חשבון כזה, זה מה שאמרתי, החשבון צריך להיות כזה, צריכים להזדל זה בכל מלוא, קודם כל לבנות בנו תח. אבל אחרי שאנחנו גומרים להזדל זה, אנחנו צריכים לטפל בדרך יעילה.
אולי לא מתקנת, אבל
כמו תשומרת
שזה לא...
הוא ידבר על זה, נכון? תכף הוא ידבר על זה. תכף הוא ידבר על זה. הוא יגיד, אני כבר מגלה לכם סודות מהאיגרת, אני חושב, זה איגרת מאוד יסודית. הוא יגלה לנו הרב שיש נפשות כאלה שזה שומר עליהן. הן לא מסוגלות להכיל מורכבות, שגם לשנוא וגם לאהוב. נכון? זה מאוד מורכב, נכון? לשנוא את המעשים ולאהוב את האנשים. לשנוא את החיצוניות ולאהוב את הפנימיות. זה מאוד מורכב. רגע, הם לא, שנייה, אומר הרב, יש כאלה אנשים שזה קשה להם. אז הקדוש ברוך הוא מאיר בליבם שנאה. והשנאה שומרת עליהם, שהם לא יתקלקלו. אבל אנחנו נגיע לזה. אתם מקדימים את המאוחר. בואו נסתכל בכם. או מה שכתב מר לתמוע עליי. הנה. הוא תמה עליו, תראו מה הוא שואל הרדב"ז, במה שאני מקרב את הכל. איך אתה, הוא שואל את הרב קוק, איך אתה מקרב את כולם? גם את פושעי ישראל, כדי להחזירם בתשובה. וכתבתי לו ברמז כוונתי. שכל מישהו מוכשר לעשות בפנימיות רזי תורה, הוא מתמלא יותר מאור החסד של תורת חסד, ועליו החובה לעסוק בתיקון נפולים ובקירוב רחוקים. מאיפה אנחנו צריכים לחזור עכשיו אחורה? לאיגרת שהיא למד ב', נכון? מה שם הרב גילה לנו? סודות מפנימיות התורה, ששם מה גילה אותם? שלמרות שמבחינה חיצונית יש ירידת הדורות, מבחינה פנימית יש עלייה, תוספת קדושה. אומר הרב, למה אני מקרב את כולם, גם את פושעי ישראל? כי מאיפה, מאיזה מבט אני ניגש אליהם? ממבט פנימי של אור תורת חסד. תורת חסד הכוונה פה לזוהר, לתורה פנימית, שהיא רואה, היא רואה את הפנימיות, ומתוך שהיא רואה את הפנימיות ששם הכל טהור והכל קדוש, ויש תוספת קדושה מדור לדור, אז היא גם מלמדת זכות, והיא גורמת לנו לרצות לתקן את הנפולים, כי אנחנו רואים את הפוטנציאל. או אתה גם מקדים את המאוחר, שאלה מצוינת, איך זה בא לידי ביטוי? הרב יסביר לנו שאנחנו רואים שהם מלאים באהבת ישראל ובאהבת הארץ, ומוכנים להילחם ולמסור את הנפש, ויש בהם הרבה מידות טובות, ויש בהם הרבה רצונות טובים, שהם לא כאלה רשעים, נכון? יש לך כזה שכן כזה אולי? אתה יוצא החוצה ואתה אומר, אתה שבקש ממנו תעזור לי, הוא עוזר לך, הוא יראה פנצ'ר, הוא יצא, הוא יעזור, יש צו 8, אתה תראה אותו לוחם את המדים, אתה תראה שהוא נכון? חילוני טוב, נכון?
אבל גם פעם, גם פעם היו אולי אפילו לפחות, אבל אם אנחנו רואים שמבחינת
נהיית אנחנו יותר משעדו, זה מה שאומר הרב, שפעם זה היה ככה, או טוב או רע. לא הייתה מציאות כזאת של טוב ורע ביחד. זאת אומרת, טובים מאוד מצד המידות, מצד אהבת ישראל, מצד החיבור לכלל ישראל, ורעים מאוד מצד העבירות. צדיקים רשעים.
ברור שגם אלה דברים טובים, אבל כל מי שהוא לא יתיעו שטן. גם גויים, יש להם, יעזור לך לעשות פאנצ'ר. זה לא בעדה שכן זה דברים טובים. גם אנשים גויים, יעזרו לך פאנצ'ר, יעזרו לך בהרבה דברים.
אם זה מה שבא לזה נפגע.
סימן שאתם לא מכירים את העולם. תקחו היום, גם היום, ותשבו, תראו את החסד ואת העדינות ואת הישרות ואת האמונה ואת הטוהר שיש בישראל. אין לזה אך ורע. תראו מדינת ישראל, כל מדינת ישראל היום תקלים על אומות העולם, והם מעריצים, הם שונאים אותנו והם מעריצים את הטוב שמתגלה בישראל. איך שאנחנו מתנהגים במלחמות, ואיך שאנחנו ביחסי אנוש, אפילו הסודנים הם יודעים שכשהם בורחים, לאן הם בורחים? לא יכולים למצרים, נכון? כי שכנה שלהם, ולא יכולים לערב הסעודית ששכנה שלהם, כי שם יארגו אותם. באים בישראל חמנים, בשנים, מולי חסדים, תכונות מיוחדות שמופיעות בישראל. אתם צודקים, אומר הרב, זה מצטרף לחשבון של דור של גאולה, שאנחנו רואים שיש גם תגבורת נשמה. אחרי זה הרב יגיד לנו שיש אנשים מסוימים שלא מקווים, יש אנשים מסוימים שמחוץ לגדר. מי הם האנשים האלה? אנשים שמלאים בשנאת ישראל. אם יש כזה אדם שהוא נלחם בישראל, הוא מלא בשנאת ישראל, הוא כבר מחוץ לתחום, זה סימן שהוא מקולקל לגמרי. שונה, נלחם בישראל.
מה זאת אומרת, אני יכול להגיד כאילו, ככה צריך להגיד, כאילו נגיד החרדים, אין נלחמים בזה, אבל...
לא.
לא, מה זאת אומרת, במה זה בא למישהו?
שהוא נלחם, הוא נוכל, הוא בא ומצטרף לאויב להילחם בנו. ושומע שיש מלחמה, הוא הולך לעודד את הערבים, אומר להם, יתבח אל יהוד. נהיה את זה דבר.
אם
נגיד אני מתכוון, אותו יהודי
שהולך
להתקרף לאויב
שלי,
ובעצם
שגם אני כזה
בעצם? לא, אז זהו, אז הרב אומר, אנשים כאלה מותר לשמוע. טוב, אז גם מגדימים את המאוחר, הגירת הזאת היא... טוב, תראה את לכם עוד כמה דקות או שאתם? אנחנו נראה את זה יכול. שתקעתי הודעה. רק נתן פה את הסתעדות הקצרה. הוא מצא, כן, אז איך הוא, דרכי לקרב רחוקים, תראו את הסוגריים שבלשון חכמי הסוד, נקרא זה גם כן בכלל ליקוט ניצוצות הקדושה מתוך הקליפות. אתם זוכרים את המשל של הפרי והקליפה? זוכרים? זה העיקרון. תפקידם של הצדיקים הוא ללקט את ניצוצות הקדושה מתוך הקליפות. אל תסתכל על הקליפה, על הצד החיצוני. תחפש ביהודי את הצד הפנימי שלו. עוד קושייה שמקשה הרדב"ז, הוא מצא בזה סתירה לברכת המינים, שאנחנו מתפללים לעוקרם ולשומרם. הוא שואל הרדב"ז את הרב קוק, איך אתה סותר את עצמך? מה כתוב ברכת המינים? אנשים אל תתקווה, לא יכול להיות כרגע עובד, הוא יכול לסדר. אנחנו מתפללים עליהם. ישים נא כבוד גאונו ליבו לדבריי, ועבר לו, לא בלשון של סתרי תורה, אני עבר לך בצורה פשוטה, לא לשון של סתרי תורה, שחושב מה, להיות כבר שאינו יודע בהם. הוא אומר שם על הרב קוק, אבל תעשה לי תורה, תסביר לי בשפה פשוטה, כי אני לא מבין סתרי תורה. פעם הרב הרדב"ז בא לבקר את הרב, אמר לו, מה אתה רב, הדיון לא מסביר הנושאים האלה. הרב אמר לו, בוא אני אסביר לך משהו באמונה. הרב התחיל לדבר אמונה, והתחיל מסתרי תורה, בילו מהריזה, והרדב"ז קם וצעק לו, די! די! אני מסתפק באמונה של הסבתא שלי. אמונה פשוטה, אמונה תמימה, אני לא מבין בתורת סוד, לא מבין בעמקות של אמונה, לא מבין מה שאתה אומר. מספיקה לי אמונה של סבתא. אמר לו הרב, לדור הזה לא מספיקה אמונה של סבתא. עכשיו הרב אומר לו, אתה אומר לי, אתה לא מבין לסתרי תורה, אז אני אבאר לך בשפה פשוטה שהיא ברורה לכולם. אז את זה נראה בשבוע הבא. תשמרו את הדפים.